סיימנו בפעם האחרונה לדבר על הניסיונות. אתם זוכרים שלושה סוגים של ניסיונות, ואנחנו היום בפסוק ז', ספר שופטים, פרק ג', פסוק ז'. אני קורא: ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני, וישכחו את אדוני אלוהיהם, ויעבדו את הבעלים ואת האשרות. ויחרף אדוני בישראל, וימכרם ביד קושן רשעתיים מלך ארם נהריים, ויעבדו בני ישראל את קושן רשעתיים 8 שנים, ויזעקו אל השם, והיה כמושיע, עתניאל. נמשיך אחרי זה. אני רוצה להתייחס לפסוק הראשון, שימו לב למבנה שלו. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם, יש פה התייחסות לפעולה. מה הם עשו? הם עשו משהו שהוא רע בעיני השם. רגע, אבל מאיפה זה בא? זאת אומרת, כאילו, אז זה מה שהם עשו, אבל שימו לב מיד אחרי זה, וישכחו את השם אלוהיהם, ויעבדו את הבעלים ואת האשרות. זאת אומרת, יש פה איזה חיווי ראשוני שיש פה משהו שהוא רע בעיני השם, אבל כשאני הולך ובוחן מהו התהליך שבו, אז יש פה קודם כל שכחת השם אלוהיהם, ורק לאחר מכן התחליף, או יעבדו במקום את האלוקים, עבדו את הבעלים ואת האשרות, נכון? המבנה הזה הוא מבנה שאנחנו מכירים אותו מהפרק הקודם, ולפני שאני חוזר לפרק הקודם אני רק רוצה לומר, הוא מציין פה משהו מאוד משמעותי. זאת אומרת, לפעמים מישהו הולך למקום רחוק, ואתה אומר, למה אתה הולך לשם? מה עשית? אז מה התשובה? אני הולך לשם, כי מבחינתי אין מקום אחר. זאת אומרת, זה לא שאני הולך לשם, אלא שכחתי את השם אלוקיי, משהו התרחק ביני לבין הקדוש ברוך הוא, וכיוון שמשהו התרחק ביני לבין הקדוש ברוך הוא, אז אני הלכתי לשם. יש פה איזה תיאור שמתאר את התהליך ואת המבנה, כמו שאמרנו. מה שאני רוצה לומר זה שיש כאן משהו שתואם לגמרי את התיאור בפרק הקודם. אני מזכיר בפרק ב' פסוק י', תסתכלו. גם כאן התיאור היה דומה. כן, ויקום דור אחריהם אשר לא ידעו את השם, וגם את המעשה אשר עשה לישראל. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם, ויעבדו את הבעלים. זאת אומרת, לא ידעו את השם, טוב. אחרי זה פסוק י"ד, ויעזבו את השם אלוהי אבותם המוציא אותם מארץ מצרים, וילכו אחרי אלוהים אחרים. עזבו אותו, הלכו לאחרים. ויעזבו את השם, ויעבדו לבעל ולהשטרות. רואים? התיאור הזה של עזיבת השם, אי ידיעת השם שמובילה בסוף, הוא תיאור שנוכח כאן, והוא משמעותי. הוא בעצם אומר, אתה רוצה להחזיר אותם לקדוש ברוך הוא, אל תילחם בבעל. תן להם את המקום, כאילו, אין את המקום שבגללו לא עובדים לבעל, כאילו, אין סיבה, כי אין את הפוזיטיב. טוב, יש פה משהו, אני חושב, אפשר היה לעצור כאן ולדבר עליו. עד כמה אני חושב שהוא רלוונטי היום, עד כמה הוא רלוונטי בחינוך ובכל תחום שאתה ניגש אליו בצורה עמוקה. אתה רואה שילד הולך לכל מיני מקומות, אתה יכול להתחיל להילחם, ומלחמות עבודות. תוסיף, כן, תבנה תשתיות, תוסיף אור, תוסיף משהו שיש סיבה לקום בשבילו בבוקר, ולהיות עם מפגש עם דברים משמעותיים, ותראה שהוא לא הולך לשם, אל תגרש את החושך. גם פה האמירה הזאת היא משמעותית, והיא נמצאת פה בתשתית של הפרקים, כמו שאמרתי בפרק ב' שמתאר את המבנה של הספר, וגם פה אנחנו רואים שהמבנה הזה הוא נכון. הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשע, אלא מוסיפים חוכמה וצדקות, וכל הביטויים הללו אני חושב שהם נמצאים בתשתית של האמירה הזאת. זה דבר אחד. אבל
אפשר לראות את הסיבה ש...
תראה, בפרק ב', בפסוק י' זה ממש כתוב. כתוב שלפני כן כל המבנה שיהושע משלח את העם איש לנחלתו, הם עובדים את השם כל ימי יהושע, ואז הוא מת, קוברים אותו, וגם כל הדור ההוא נאספו אליו אותם, ויקום דור אחריהם אשר לא ידעו את אדוני, וגם את המעשה אשר עשה לישראל. זה התשתית של הכל פה. חוזרים אחורה ואומרים, שמע, הם לא ידעו את השם, ואז ועבדו את הבעלים. פה זה ממש לגעת באי ידיעה, זה המקום הפנימי. זה לתאר היסטוריה שהולידה מצב שהם לא יודעים, ואמרנו, הלא יודעים הזה הוא לא רק, זה לא שכחה, זה יותר משכחה פה, זה אמירה מהותית על העובדה שיש להם ציפייה לידיעה, ואין, היא לא קיימת עדיין בעולם. טוב, אז אנחנו הולכים למקום אחר.
יש עליו, שהם הכחישו כאילו, שהם לא יודעים, הם לא ידעו כאילו, בצורה כזאת שהם כאילו הכחישו את זה.
למה? לא ידעו, זה לא ידעו. לא ידעו, זה לא היו במצב של ידיעה. למה להגיד הכחישו?
אז שלא ידע את זה. הוא לא...
ולמה הוא התעלם? מה, איזה רוע לב, איזה זדון? אני לא רואה פה בכלל רוע לב וזדון. רואים פה ממש הסבר, וגם כל הדור הוא נאספו אל אבותם. ויקום דור אחר אחריהם. ממש יש פה תיאור היסטורי של משהו שהוא לא תלוי ב... זדון ליבו של אף אחד, אלא במציאות. ויקום דור אחר אחריהם, אשר לא ידעו את השם, וגם את המעשה, אשר עשה לישראל. יש פה תיאור היסטורי, שאין לי שום סיבה לייחס פה איזה זדון ורוע לב למישהו. גם התיאור של ויקום מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, באופן פשוט. הוא מתאר את העובדה שהתחלף כל הדור, שמת כל הדור ההוא, ממש מפורש שם. אז קמים אנשים חדשים, דור חדש, ופתאום רואה שבני ישראל פרו וישרצו והרבו ויעצמו במאוד מאוד. הוא שואל את עצמו מה קורה פה. יש פה עם רע ועצום ממנו, ואין לנו את ה... כאילו הדור ההוא הבין את הרקע ואת התשתית. פתאום קם דור אחר, והתשתית כבר לא נמצאת, ולא יודעים את יוסף. או, מה זה לא יודעים? יודעים שהוא היה, לא יודעים. לדעת זה... זה, זה. להיות מחובר מבפנים לידיעה הזאת, ויש פה מציאות לא סבירה. גם שם אחרי הכל, זה תיאור היסטורי עמוק. אז יכולים בצורה כזאת או אחרת לחבר אותו לאן שהוא בסוף הולך, והצורה שהוא עושה את הדברים גם לייחס איזשהו דבר נוסף, אבל זה לא על חשבון האמירה הפשוטה, שיש פה תיאור היסטורי עמוק של מציאות. מתיישב על ליבך? בסדר. אז אם כן, זה תיאור אחד. יחד עם זה אני רוצה לומר שיש גם מודל אחר. מי שרוצה, תסתכלו יחד איתי בפסוקים קודם למנהיגותו של יפתח. אז שם, ככה בשלהי הימים, פרק י' פרק י' ויסופו בני ישראל לעשות הרע בני השם, ויעבדו את הבעלים, את ההשטרות, את אלוהי הרם, את אלוהי צידון, את אלוהי מואב, את אלוהי בני עמון, את אלוהי הפלישתים, ויעזבו את השם ולא עבדו. ממש היפוך. מה זה? אני לא בטוח שיש עוד פעם, אני עברתי ככה על הספר וראיתי את זה, אבל אמרתי לכם שאני כן, לא בחנתי את זה ככה באחריות של 100%, אבל בכל אופן, אני שואל מה זה, איך התהפך פתאום? רואים את התמונה ממש הפוכה, נכון? התשובה לעניות דעתי כתובה פה. זאת אומרת, יש פה איזה שלב שבו לא כתוב ויעבדו את הבעלים ואת השטרות, ויעבדו את הבעלים ואת השטרות, ואת אלוהי הרם, ואת אלוהי צידו, ואת אלוהי מואב, ואת אלוהי בני עמון, ואת אלוהי הפלישתי. יש פה איזה, ככה נוגעים בכולם, יש פה משהו חזק, משהו של איזה כמו תפוס בכל ה... אלוהויות האלה, ואני חושב שהריבוי הזה מצביע על איזה עיבוד חוט שדרה, וכאילו איזושהי צורה, זאת אומרת, כשאני אומר, כשאני מתאר את החלל, אני אומר, שמע, אין אלטרנטיבה, ואז הלכו לפה, אז אני מתאר מצב שכאילו מציין את העובדה שבאמת הם שייכים לעבודת השם. אני מתאר שלב כזה, מישהו, תשמע, תן לו, הוא שם, אבל אתה לא נותן לו, אז בסדר, אז הוא הלך למקום אחר, מה אתה רוצה? תיאור כזה הוא בעצם מצביע על איזו התהפכות של היוצרות. איפה הוא נמצא? הוא שם. כמה שם? הוא חזק. תן לו עכשיו אלוקות, אדוני. תודה רבה. זה כבר התהפך החשבון, ואז נקודת המוצא זה אחיזה, לא אחיזה עמוקה, והתרועעו, והתרוצצו, כן, והרעצו, והרוצצו, טוב, זה את בני ישראל, אבל טוב, אחיזה בעבודה זרה זה לא עומקים, זה במיוחד שפה אין זהות, זה ואת זה ואת זה ואת זה, אבל זה עיבוד חוט שדרה. זה להיות נוכח חזק פה, וממילא פה כבר מתארים איזו התרחקות, עד כדי שתיתן להם אפילו את ידיעת השם, הם כבר אחוזים במקום אחר. בסדר? אבל לא אלה התשתיות בפרק ב', זה מעניין, בפרק ב' לא מתייחסים לדבר הזה, אבל אם ההתקדמות בתקופה ובשלהי התקופה, לקראת הסוף, אנחנו כבר רואים מציאות כאילו אומרת, זה בלתי הפיך כבר, מישהו כבר דבוק כל כך חזק, שאין מה לעשות. טוב, בואו נמשיך. אז אם כן, כל זה, שימו לב, בן אדם למקום, בן אדם לעבודה זרה, בסופו של דבר. אז בואו נראה, נמשיך. ויחרף אדוני בישראל, וימכרם ביד קושן רישתיים מלך ארם נהריים, ויעבדו בני ישראל את קושן רישתיים 8 שנים. שימו לב, החטא הוא בעזיבת הקדוש ברוך הוא, והליכה אחרי עבודה זרה. העונש הוא לאומי, הוא ברמה של לתת אותם ביד אומות העולם, ביד, למכור אותם ביד קושן רשעתיים. שימו לב, התיאור הזה מקביל לגמרי לפרק הקודם. פסוק י' ד', אנחנו רואים שמה? כן, אחרי שאתם תעשו, ועשו בני ישראל את הרע בעיני השם, ועבדו את הבעלים, ויעזבו את השם אלוקי אבותם, אז מה? אז פסוק י' ד', ויחרף השם בישראל, ויתנה ביד שוסים, וימכרם ביד אויביהם. אז הנה, הוא מוכר אותם ביד, קושן רישתיים, באופן ברור. יפה. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, זה ש... אפשר לקחת את התיאור של הפרק הקודם, ואת מה שמתואר כאן, ויש כאן כמעט אחד על אחד יישום למה שתואר לפני כן, אבל אנחנו גם נראה שהיישום הוא לא מלא. אבל בכל אופן, בפסוקים, בפרק ב' ראינו מעין מפה. מפה של התמונה הכוללת, עושים את הרע בעיני השם, הולכים אחרי אלוהים אחרים, עוזבים את השם בשלבים, ואיחר ויתנם ביד שוסים, וימכרם ביד אויבי. ואז, בכל אשר יצאו פסוק תתוו, יד השם הייתה לרעה, ויצר להם מאוד. היה צער להם, והיה כמה שהם שופים, שופטים, והיו שיעום. וגם אל השופטים לא שמעו, שרו מן הדרך. טוב, אז כן, במות השופט, שבו והשחיתו מאבותם, ואז חרף השם ונתן אותם לא רק ביד, אויביהם מסביב, או שוסיהם, אלא לא הוסיף להוריש איש מפניהם בפנים. עכשיו בואו נראה מה מהתיאור הזה מתחולל כאן, ובואו נערוך את ההשוואה המדויק, נשים לב. אז השלב הראשון, ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם, ויעבדו את הבעלים. נמצא שם? סליחה. ויזעקו בני... לא, לא, לא. שנייה אחת. כן, למה מקביל ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם וישכחו את השם אלוהים ויעבדו את הבעלים? למה זה מקביל? פסוק י' א', י' ב', י' ג', בגדול, התמונה הזאת נמצאת פה, נכון? ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם, זה מילה במילה, נכון? פסוק ז' פה תואם את פסוק י' א'. ויעבדו את הבעלים, ושמה את הבעלים והשטרות, שזה מקביל גם לשלב השני. ויעזבו את השם, ויעבדו לבעל ולאשרות. רואים? יפה. אז אם כן, ויחרף השם, וימכרם ביד קושן רישתיים. תואם למה? לאיזה פסוק? י"ד, וימכרם ביד אויביהם מסביב. קושן רשעתיים, אויב שנמצא מסביב, קצת רחוק, אבל בכל אופן מסביב. ואז מה? טוב, עובדים אותו במשך השנים, ואז וייצר להם מאוד. שימו לב, האם הם זועקים? בפסוק, בפרק ג' כתוב, ויזעקו בני ישראל, סליחה, בפרק ב' כתוב זעקה? לא כתובה זעקה, מעניין. שם כתוב כאילו, הקדוש ברוך הוא מושיע אותם. ופה, ויזעקו בני ישראל אל השם, ויקם השם מושיע לבני ישראל ויושיעם. מצד שני, כשכתוב שהוא מושיע אותם, למה הוא מושיע? למה הוא מושיע? מה? בכל אשר יצאו יד השם הייתה לרעה, ויקם להם שופטים. ואז כתוב, כן, והיה השם עם השופט והושיעם מיד אויביהם, כי נחם השם מנהקתם מפני לוחציהם ודוחקיהם. אז שמים לב? מה ההבדל? אחרי הכל, מה כתוב שם? שלמה הקדוש ברוך הוא מושיע? כי הוא ניחם מנהקתם מפני לוחציהם. בעברית קוראים לזה מה? מישהו פה יש בו נהקה, יש בו כאב, יש בו זעקה. נכון? טוב, אז אחרי הכל זה מפעד זעקתם. מה ההבדל בין הצורה שזה מופיע בפרק ב' לבין הצורה בפרק ג'? אז זה מעניין, בפרק ב' זה כתוב כמשהו שהקדוש ברוך הוא עושה אותו. והיה כמשם להם מושיע כחלק מהתהליך האלוקי, ובסוף אומרים, יש פה רחמים. אבל התיאור של הדבר, והיה כמלהם שופטים ויושיעום, מעביר את זה או מביא את זה באיזושהי צורה של ככה המחשבה האלוקית, ככה איזשהו מבנה של הנהגת הדור. מעביר את זה למגרש שלו, ובסוף הוא כותב, תדע לך, נעקתם נמצאת פה, אבל היא לא נמצאת כנקודת מוצא שבעתיה אני עובר לשלב הבא, אלא היא כתובה בעקבות. תדע לך, זה קשור לזה, אבל זה לא מחולל ברמה. מה? נכון, זה גם הערה יפה, נכון. פה זה קצת הנעקה כמו וישמע השם את נעקתם. במצרים, שזה לא זעקה אל השם, שם הם לא זעקו, ויזעקו, ותעל שבתם אל האלוקים, הם זעקו מהעבודה. נכון, ויזעקו בני ישראל מן העבודה, ותעל שבתם, היא עולה למעלה, אבל הקדוש ברוך הוא שומע אותה, אבל הוא לא שמע את התפילה אליו. נכון. אז לאן זה לוקח אותנו דבר כזה? ההבדל הזה? מה אתם אומרים?
של פחות תם.
מה?
של פחות תם, חמים של השם בלי סיבה מצד נסת.
זאת אומרת, זה בתיאור הלך התחילאי.
כן, מה שקורה בהגבל.
כן, ובתיאור שלנו, זה הופך להיות משהו שהקדוש ברוך הוא מחכה לזעקה של ישראל, ובעקבות ויזעקו בני ישראל אל השם, אז ויקם השם מושיע לבני ישראל. השאלה שאני שואל, למה זה לא כתוב בפרק ב'? טוב, אני שואל אותה, אין לי כרגע תשובה, לא חשבתי עליה לפני כן, אבל בואו ניקח אותה, תחשבו עליה. בסדר? יש פה נקודה מעניינת, לראות מה... אבל צריך לדעת דבר אחד, שהתיאור בפרק ב' הוא כמו מפה של הספר, הוא לא תיאור נקודתי, הוא מתאר את תקופת השופטים. עכשיו אנחנו עוברים לשופט הראשון. אתה רוצה לומר, אני תוך כדי הדברים חשבתי על מה שאתה אומר, וזה מחייב בדיקה. לפי דבריך, בעצם אנחנו נאמר שיש שלבים שלא זועקים, ובכל אופן, הקדוש ברוך הוא יושיע. זה בעצם מה שאתה אומר, נכון?
אני מצד אלוקים, התשובה שהוא באמת עושה את זה, זה מתור רחמים, אבל יש צעקה של עם ישראל מצדם. בפרקים, בפרק ג' זה פרטו מצד עם ישראל. עם ישראל כן צועק, אבל הסיבה באמת, השם עליכם, הסיבה העליונה, זה בגלל הרחמים.
אתה רוצה להגיד שהוא כן זועק, אבל זה לא כתוב. בפרק ב' הוא זועק? אבל שנייה, הוא לא כתוב זעקה, כאילו, אתה לא יכול להגיד אותה, היא לא כתובה. אבל אני חושב שמה שאמרת זה, אני מאוד מזדהה. בואו תסתכלו, תנו, רק שנייה, אני רוצה להמשיך את זה, תסתכלו. תסתכלו לדוגמה, אפילו בגדעון, לא, זה יפה, יפה מאוד, הערה מצוינת. תסתכלו בגדעון, בפרק ו', ויתנם ביד ותעז מדיין, והיה עם זרע ישראל, יש פה זעקה? כן, ויהי כי זעקו בני ישראל אל השם על אודות מדיין, נכון, נכון. וישלח השם איש נביא, נכון. אז בואו נמשיך רגע אחד, בואו נבדוק. ומה קורה בפרק י' בתיאור שראינו עכשיו. גם זעקו? ויהי חרף השם, ואם קרם וירוצה זנאו וכו'. ויזעקו בני ישראל אל השם, חטאנו לך, וכי עזבנו את השם, עזבנו את אלוקינו ונעבוד עבדים, נכון? זה נמצא פה. בואו נסתכל עוד מקום אחד, פרק י' ג', ויוסיף בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויתנם השם ביד פלישתים 40 שנה, פה כבר אין זעקה, נכון. פה כבר אין זעקה, באמת אין פה זעקה אל השם, כי כבר מיואשים כולם. פרשת שמשון, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים, ולמה אתה עושה ככה? נכון, יש דרדור. אבל להגיד שלא, פה קשה, התשובה שלך לפי זה היא קשה. כי להגיד שכבר בנקודת מוצא, יש לנו פה שני שלבים, שלב ראשון והיה קם להם מושיע, ושלב אחרון. ולהגיד שכבר בנקודת מוצא מתייחסים לעובדה שבסוף כבר לא יזעקו, זר לי. אז אני שומע את דבריך ואני אגיד את זה בניסוח אחר. תראו, זה אולי התשובה. התיאור בפרק ב' הוא תיאור מנקודת מבט רחבה על הדורות כולם, על מאות שנה, 300 שנה יש לנו. מדבר את התקופה בכללותה. כשמתארים תקופה בכללותה, הפריזמה, הפרספקטיבה היא פרספקטיבה רחבה. אתה מדבר על התמונות הגדולות, על התשתיות, על הדברים המשמעותיים. כשאתה נמצא עכשיו ומתאר בתיאור מקומי, אירוע שנמצא כאן ועכשיו, אתה נכנס קרוב יותר ומזהה גם דברים שכשמתארים תקופה לא מתארים אותה, וכשמתארים נקודת זמן, אז יותר מדברים עליהם, נכון? לדוגמה, אנחנו עכשיו יגידו לכם, תארו לי את העשר שנים האחרונות בכמה משפטים. מה תבחרו לתאר? עשר שנים. יגידו לכם, מאה שנה תתאר חמישה משפטים. וואו, אני הולך ל... נכון? אני לא נכנס לפרטים. אני מתאר משהו בפרספקטיבה הכי רחבה שלו. כשאני עכשיו אומרים לי, עכשיו, תיארתי נאמר אירוע מסוים. עכשיו אומרים, טוב, עכשיו עזוב את הפרספקטיבה, תאר את האירוע הזה שבחרת, אבל תתאר אותו עם ה... אני קורא לזום, זום אין וזום אאוט, עם מצלמה. עכשיו תיכנס זום אין, תיכנס לתוך האירוע, אני אספר יותר פרטים שאולי במגרש ההוא הם פחות רלוונטיים. אני חושב שזו התשובה, אני בעצם שומע את זה בדבריך, רק תרגמתי את זה לעיקרון, ואז אני חושב שזו תשובה יפה, תשובה עמוקה, עוד נחשוב עליה ונשאר עליה קצת, אבל אני מעלה אותה, והיא בעצם אומרת שהנושא הזה של זעקה אל השם, נו, זה לא זעקה, זה זעקה עכשיו ועוד רגע זה נגמר. אז מישהו פה שומע זעקה, אבל לא להתבלבל, זה נעקה ולא כל כך זעקה אל השם, כמו שמתואר שם. הקדוש ברוך הוא בעצם, כשאני מתאר לך את הדברים בפרספקטיבה רחבה, הסיבה שהוא מושיע זה לא התפילה הגדולה שהבקיעה את, כרגע את הרקיעים ופתחה את אני לא יודע מה, את שערי רקיע, אלא הקדוש ברוך הוא מרחם מלאנו על נעקתנו. יפה, אני מאוד חושב שזו תשובה רצינית. בסדר? טוב. יופי, של כוח. אז אנחנו היינו באמצע התהליך, בואו נחזור אליו. אם כן, להשוואה. כן, אז אנחנו ממשיכים. היינו בפרק הקודם, והם קרם ביד אויביהם, ופה מוכר אותם ביד קושן רישתיים, זה ממש אותה לשון. ואז וייצר, והיה כן, שופטים ויושיום, ראינו בלי הזעקה, היינו פה. וגם אל שופטיהם לא שמעו, כי זנו אחרי אלוהים אחרים. זה נמצא פה? שגם אל שופטיהם לא שמעו. לא. לא, לא נזכר. ואני שואל, למה לא נזכר? יפה מאוד. זה יקרה בהמשך, אבל עוד לא הגענו לפה. זאת אומרת, יש פה איזה משהו שמתאר שלבים מאוחרים יותר, והדרדור הזה עוד לא קיים. מה? כן, כן, הוא ממש מנקודת הראשית, נכון? הוא ההתחלה. ועוד לא, עוד יש כן שמיעה, עוד אין את הנפילה, זה תיאור של נפילה שתהיה אחרי זה. יפה. וכן, וכריכים להם שופטים, והיה השם עם השופט והושיעם, מן הקטם, טוב, זה גם, מה? זה נמצא? נעקה נמצאת פה? או משהו דומה לנעקה?
יזעקו בהתחלה.
ויזעקו, כן, אבל זה זעקה אל השם, ופה זה קצת אחר, פה זה עדיין אחר, נכון. אין את ה... עוד לא הגענו למקום של הנעקה, נכון. יפה. ושימו לב, היה במות השופט, ושבו והשחיתו מאבותם ללכת אחרי אלוהים אחרים. זה יהיה? ואז, כן, ויחר אף השם, יען אשר עבדו וכו', גם אני לא אוסיף להוריש איש משפניהם, ואפילו האויב המקומי יישאר. זה נמצא? זה נמצא הרבה אחרי, עד לא שם. נכון? יש פה תהליך, ראינו אז, ועכשיו אני ממחיש, איך התיאור של פרק ב' הוא תיאור של נקודת ההתחלה, כשהשופט כבר לא עוזר, וגם כשבא השופט זה לא ממש עוזר, ואחרי זה אומרים, אחרי השופט עוד יותר יידרדרו, כמו שראינו, וכיוון שעוד יותר יידרדרו, אז הקדוש ברוך הוא עוד יותר מגלגל את הכל למטה, ולא מוריש מפניהם, והאויב בתוכם. לא קיים אצלנו. ותשימו לב, מה? והסיפו לעשות הרע בני אש בני השם, זה בדיוק כמו בשלב הקודם, שימו לב מאוד מעניין. בשלב שלנו, ויעשו בני ישראל את הרע בני השם, וישכחו את השם אלוהם וכו'. ופה ויסיפו בני ישראל לעשות את הרע בני השם, אומר, לא יתווסף שום דבר לווליום ולעצימות, כוח האנרציה ביחס למה שהיה. עכשיו, כוח האנרציה הזאת, הוא בעצם אומר שזה לא כמו שכתוב שם, והיה במות השופט, ישובו והשחיתו מאבותם. זה עוד לא קיים. הם לא השחיתו מאבותם. הם עשו והסיפו לעשות את כל מה שהיה אצל אבותם. לכן גם אין סיבה ללכת איתם לשלב הבא. מה שאני בא להמחיש, שהתיאור הקודם הוא פרספקטיבה ארוכת טווח בתוך הספר. ופה נמצאים בחלק הקדמי, עוד בלי הדרדור העמוק. כן, זה אמירה הראשונה. בסדר? מבחינת המבנה, יפה. עכשיו, בואו נמשיך. מה שאני רוצה עוד שנשים לב, כן, אז זה העונש, ויחר אף השם, דיברנו עליו, ובואו נמשיך לפסוק הבא. ויזעקו בני ישראל אל אדוני, ויקם אדוני מושיע לבני ישראל, ויושיעם את עתניאל בן כנז, אחי כלב הקטון ממנו. עוד פעם, אם אתם רוצים, בואו נקבל איזושהי פרספקטיבה מעניינת על התקופה כולה, איך התהליך הזה מתחולל בציר ההיסטורי של התקופה. פה אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. זועקים אל השם, ויקם מושיע ויושיעם. רואים? יש פה ממש זעקו, ויקם מושיע ויושיעם, ורק אחרי זה כותבים את השם שלו. בסדר, מי זה? אבל קודם כל אני מושיע. יש פה מסגרת חזקה בתוך הפסוק הזה. עכשיו, בפעמים הבאות, זה כבר לא יהיה ככה. שימו לב, טוב, כבר בפרק הבא, שימו לב, בפסוק תתוו, בפרק שלנו, עם אהוד בן גירה, ויזכו בני ישראל אל השם, אותו דבר, ויקם השם להם הושיעה, עוד לא כתוב ויושיעם, אצלנו ויושיעם, הוא כבר הושיע, ואחרי זה אני אגיד לך מה השם שלו. פה, ויקם השם להם הושיע, את אהוד בן גירה ימיני, ואז פרק שלם, ורק בסוף ויושיעם. ותיכנע מואב ביום ההוא. זה לא מיד. נכון? רואים איך העסק הוא הופך להיות יותר מורכב, הפתרונות בשלב הבא. ואם אתם רוצים, תסתכלו בפרק הבא, בפסוק ג', פרק ד', פסוק ג', ויצעקו בני ישראל אל השם, הוא לחץ את ישראל בחוזקה, ואז מה? אין פתרון, הוא דבורה, אישה נביאה, אשת לפידות, ועכשיו תיאורים ארוכים עד שויקם להם מושיע, זה לא ויזעקו ויקם מושיע ויושיעם כמו בהתחלה, אלא הם זועקים, בסדר, לא מרימים כל כך מהר את העגלה, פה רואים העגלה עושים ככה והעגלה כמה, אצל עתניאל בהמשך זה כבר לא יהיה. אחרי זה אנחנו מגיעים לפרק ו' עוד יותר. בפרק ו' ויעשו את הרע בעיני השם, ואז אמרנו יש גם זעקה, טוב יש פה הרבה תיאור קשה, והיא כי זעקו בני ישראל אל השם, וישלח איש נביא, ויאמר להם כה אמר אנוכי אליתי ואציל ואומרה אל תראו, עוד אין מושיע, ויבוא מלאך ואיה נפלאותה וכן הלאה וכן הלאה, ורק אחרי, איך מרימים את גדעון, לוקח תהליך ארוך מאוד, עד שגדעון נכנס לתמונה, ובסוף מושיע. לא כאן, אין בעיה כמהם להם מושיע, ורואים כל הזמן פיחות אחר פיחות. ובפרק י' גם, אם יפתח, פיחות אחר פיחות. יש שם זעקה, אבל זה לא מיד. בכל מקום, עם האופי שלו, ואנחנו עוד נראה אותו בוודאי, אצל שמשון, כבר אין זעקה. יש כבר ייאוש. זאת אומרת, אם אני אומר בכמה מילים, אז בפעם הראשונה הם זועקים, הקדוש ברוך הוא מקים מושיע, יושיע, מרימים את העגלה מיד. וככל שמתקדמים בציר ההיסטורי בתוך הספר, העגלה נופלת, 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 ולהרים אותה זה כבר לא מושיע ויושיע, אלא צריך לעשות הרבה דברים כדי להרים את העגלה. היא כבר לא קמה מאלה. רואים? ציר מובהק. יפה. עכשיו, הדבר הבא, טוב, בואו ננסה לסגור את התמונה הזאת, ועוד מעט ניכנס לאהוד, וממש נראה פה את התהליכיות, נשווה אחד לאחד, ותראו עד כמה היא מובהקת, היא בהירה, ממש אפשר לראות אותה. אז בואו נסתכל עכשיו, בואו נמשיך לקרוא את הפסוקים. אז אם כן, ויזעקו בני ישראל אל אדוני, ויקם אדוני מושיע לבני ישראל ויושיעם את עתניאל בן כנז אחי חלב הקטון ממנו. מעניין, ויזעקו אל השם, ויקם השם להם מושיע. מעניין אותי לראות אם באחרים כתוב את שם השם. תנו לי לראות. ויקם, כי הביטוי ויקם השם להם מושיע, טוב, צריך לבחון את זה עוד פעם, אני לא אחזור על זה. הנוכחות של הקדוש ברוך הוא נמצאת פה בפסוק פעמיים, אבל צריך עוד פעם לחזור ולראות, אז אין לי כרגע את התמונה, אז לא משנה כל כך, התהליך כבר דיברנו עליו, בסדר. ויושיעם את עתניאל בן כנז, אחי חלב הקטון ממנו. למה להגיד שהוא קטון מכלב?
ירידת
הדורות. מה?
ירידת הדורות.
אתה אומר, ככל שמתקדמים בציר הדורות יש ירידה, ככה אתה מרגיש? אתה מרגיש פחות מהדור הקודם?
התכוונתי שפה,
אבל למה הכי כלב קטון, זה אומר שהוא בירידה.
באותו מקום, יש ירידה בעבודת השם. במקום, גדול, ולאט,
אני אבל מזכיר לך שהלשון הזאת הכי כלב הקטון ממנו נזכרה כבר פעם אחת בפרק א', ושם דווקא התפעלנו ממנה שכלב לא מצליח לכבוש את קריית ספר, ואז הוא יוצא בהצהרה ומכה אותה עתניאל בן קנז, אחי כלב הקטון ממנו. נכון? הביטוי הזה מופיע שם, והביטוי הזה שם, על פניו, הוא בא לומר, הקטן בא למקום שהגדול, וילכדה עתניאל בן קנז, אחי כלב הקטון ממנו, בדיוק באותו מקום שכלב אומר לפני כן, אשר יקה את קריית ספר, אני כבר לא יכול, אני הצלחתי לקוט בכוח את חברון, אבל את קריית ספר צריך פה כישרונות של צעירים שאין אותם למבוגרים. זוכר? אז על פניו זה לוקח אותנו דווקא למימד של החידוש שיש בתקופה. השופט הראשון יש בו משהו ביחס למישהו שהיה דומיננטי בדור הקודם, ויש בו את הקטון ממנו, שמופיע ממש בלשון הזאת בהקשר של הקטן. כן, זה לא הקיצור, שייך לדור החדש. אתה חושב שיש רק הדורות הולכים ומתרחקים, או שגם יש התפתחות? מה אתה חושב? בדור שלנו, מה אתה חושב?
ברור שיש התפתחות.
יש התפתחות.
לא. זה
היה עוד אפורה, למקום... כן, לא, בסדר, אני שואל עכשיו לא, ושאלתי קצת מעבר למקום, אני שומע, טוב. מה שאתה אומר, כן? רצית לומר משהו?
אני לא. אתה לא יודע, לא... כנראה לי הדורות יורדים. סך הכל. המדור שלנו, מבחינת ה... שאלה באמת מבחינה, מבחינת הכלים והצורה, הדור שלנו...
חזור 100 שנה לפולין, פגש עם בחור בגילך. אתה חושב שאתה תרגיש שהוא גבוה ממך, גדול ממך, משמעותי ממך, עמוק ממך?
זה ציר נכון שאתה אומר, אבל מתישהו הגענו לארץ, לאט לאט, אנחנו עוזרים לכוחות שלנו. ואם ההורים שלנו היו פחות, אנחנו נהיה יותר. נראה לי שהאנשים היום הרבה יותר מחוברים לטובה. תסתכלת את הדור, לא יודע, אני רואה למשפחה של ההורים שלי, אני רואה את התמונות כאילו, אני ממש רואה מסבא, אבא, אמא, כל ילד צריך הרבה יותר דוסים. אתה יכול לבדוק כל תמונות בעשר שנים, אתה רואה את האנשים יותר טובים
לשם.
תראה את האנשים, בני עקיבא לפני 40 שנה, סתם, אני מדבר לתוך הציבור שלנו, האמת, אני לא, אולי בציבור חרדי קצת אחרת, אבל מהלך אצלנו פשוט שנים יותר ויותר קרובים, יותר ויותר מחוברים.
לא, אני לא מדבר על אנשים ספציפיים, מה המצב הספציפי, אני מדבר על המהות של האנשים שכן היו דתיים באמת חזקים, ומה המהות של הקשר שלהם.
כציבור, אתה רואה את בני עקיבא שנים יותר ויותר דתיים, לא כיחידים.
לא, זה תהליכים, נראה לי לא...
עם
תהליכים פרטיים, זה לא נראה לי משהו
מורתי.
אז
לפני
100 שנה, כולם
מדעתי, אני חושב.
אין
הכי
נמי,
היה
איתו דבר. אני חושב שמה שיקרה בסוף זה שהכלים, מרוב התפתחות, מרוב שיהיה ריחוק מהחומר, והכלים, ככל שאנחנו מתחקים מהצורה, מהתוכן האלוקי, אז הכלים מתפתחים, שיבואו למקום כזה, שזה היה הדור של הפוסט-מודרניזם, שישכחו כבר את התוכן האלוקי, יהיה רק צורה, ולא יהיה בכלל תוכן, זה מה שקורה.
זה בדיוק להפך, ההורים שלנו היו...
יש לו שלב להישמר, ואנשים יהיו חייבים להתחלות. משהו. זה אולי משהו,
הוא
מתחיל עכשיו.
ההורים שלנו היו הרבה יותר חכמים, הרבה יותר למדו את הספר, בצורה, בכלים המופשטים הם היו הרבה יותר ממנו. אנחנו הרבה יותר מחוברים לדברים.
למצוות דרך,
מסכימים ללכת להמון על הפינויים, סתם, זה רק ביטוי אחד לדרישה, אתה מסכים להקריב את עצמך לזה, והורים היו פחות. דווקא להפך, בכיוון הזה אני חושב
שזה. אתם אומרים דבר והיפוכו קצת באמת, מבחינת החיבור, אתה אומר שיש היום יותר חיבור ללב, ואתה טוען שהיה יותר חיבור ללב בדורות הקודמים.
לא, אני, יכול להיות שעכשיו ממש, אם מדברים על יכול להיות שבאמת זה המגמה עכשיו.
שמה? של התחברויות עמוקות חדשות שלא היו לפני כן.
אני אומר, אפשר להסתכל על זה בחנויות ספרים. אז לפני 20 שנה היה לך מדפים של פילוסופיה פוסט-מודרנית, כן? והיום יש שתי תורים של ניו אייג', שזה בעצם מקור אחר לגמרי.
והאימג', איך אתה רואה אותו? כמשהו פנימי?
זה ניסיון וחיבור עם משהו פנימי.
וזה משהו שלא היה לפני 100 שנה.
הכלים הגיעו לאיזושהי רמה כזאת של התפתחות שכבר כזה כאילו רמה של עיבוד תוכן שכבר לא, נגמר, אנשים זורקים את הכלים עכשיו. רואים, זאת חזרה לטבע כל הזמן, אבל זה ממש תהליך שקורה עכשיו, זה לא...
טוב, אני מדבר על עכשיו.
לא, אני אומר, זה לא תהליך, אני אומר, זה כאילו...
מה, זה משהו מקומי, אתה חושב?
לא, לא משהו מקומי, אני אומר, אבל זה לא כאילו תהליך שקורה עם השנים, עם השנים, עם השנים. אני יודע, אני תעתי מה שקורה בעשרים שנה האחרונות, זה שינוי מגמה, אני כאילו, ממש שינוי מגמה.
טוב, מעניין. אני שמעתי, אני חושב שאמרתם דברים מעניינים וחשובים. אולי אני אגיד במשפט אחד שאני, יש ציר של, יש שני צירים, אפילו במשפחה יש ציר של הבכור ויש ציר של מלך. המלך הוא לעולם לא הבכור. הבכור זה נקודת הראשית, חזרה למקום הראשוני, ותמיד יש איזשהו מימד שנאמר אבא ביחס לבן, אבא מגלם איזושהי פרספקטיבה ארוכת טווח יותר, מגלם את מאיפה באנו, מגלם איזה מקום גבוה יותר, מקום שמחויב יותר לשמיים באיזושהי מידה. והמעבר מדור לדור הוא מעבר שבו הדור הבא הוא בן, כמו בן ביחס לאבא, ובן תמיד יש בו את הכאן ועכשיו יותר מאשר אבא, את החיים, את המפגש איתם, את ההווה נאמר. עכשיו, מה זה הווה? לא למדנו פה את הנושא הזה, אבל הרבה פעמים במונחים מסוימים רגילים לדבר על ההווה כמשהו לא משמעותי. אני חושב שההווה הוא גונז בתוכו אחרי הכל גם את השם הוויה הקשור למקום הזה. והמפגש הפנימי שהוא לא מתמשך הרבה זמן, אבל מפגש של פנימיות וחיבור חיים וחיבור עצמיות וחיבור רצון נמצא במקום של ההווה. יש על זה הרבה הרבה מה לומר, אבל לא אומר אותו עכשיו, וזה משהו שהבנים יותר. והמלך הוא הרבה פעמים, דוד הוא הבן השביעי, לא במקרה. והמלך הוא לא מגלם את ראשית הביקורים, שזה המקום השמימי, הוא דווקא עומקים של העולם. השאלה אם העומקים של העולם, מה הם? מה המקומם? אז אתם אמרתם שעכשיו יש התפתחות, אתה אמרת אולי באופן רחב, שהצד של החיבור לחיים... הוא קיים. אני חושב שבציר ההיסטורי הגדול של העולם, זו תנועה מאוד רחבה, שהעבר שלו הוא מחובר למאיפה באנו, מחובר לאיזה מקום גבוה יותר, יותר טרנסידנטלי, יותר נבדל, יותר מופשט כזה, בלי כלים, וכלים אני רואה בהם משהו שמאפשר מפגש עם המציאות. הכלים הם לא רק כלים, כלים הם גם, בתוך הכלים האלה יש משהו, והמשהו הזה זה עולם, זה חיים, זה מציאות, זה... והחיבור למקום הזה הולך ומשתכלל. והוא קשור להתפתחות של העולם. אני חושב שההתפתחות הזאת היא גם משליחה לאינסוף נושאים רוחניים, אינסוף שאלות שהיום שואלים אותם שלא שאלו פעם. השאלות האלה מראות על ציפיות חדשות, על עומקים חדשים ששואלים אותם. תלך לצורה שלמד בה לפני 100 שנה בחור בפולין, ותבדוק את המקום שלך, יש הרבה... אין הרבה מאוד ממדים שאתה מחפש עומקים שהוא לא חיפש אותם. הוא לא נגע בהם, הוא לא שאל אותם, הם לא היו בכלל בסקאלה שלו. עומקים גדולים מאוד שנמצאים בדור שלנו, ולא היו אז. אני חושב שבמובן הזה הם הולכים ומתפתחים כל הזמן. נכון? אז למה אנחנו נותנים כבוד להורים? כי ההורים מגלמים איזה משהו גבוה. גבוה זה לא עומק חיים, גבוה זה משהו שמימי, זה משהו נצחי, זה משהו פרספקטיבי, זה משהו שנותן את המבט הגבוה. המבט הגבוה, גובה ועומק. אנחנו משתמשים בהם לפעמים. יש אנשים שמשתמשים בהם כאילו זה מילה נרדפת, זה לא מילה נרדפת. גבוה זה גבוה בשמיים. ועמוק זה עמוק בתוך האדמה. זה לא אותו דבר. זה משהו אחר לגמרי, זה נראה דומה, אבל זה משהו אחר לגמרי. אז הדורות הקודמים הם גבוהים, והדורות המתפתחים הם עמוקים. והגובה והעומק משלימים אחד את השני, אבל זה לא אותו מקום. טוב, אבל אפשר עוד לפתח את זה, וקצת גלשנו, אז נחזור אלינו. בסדר? יופי. טוב, אז בואו נראה. כן, אז איפה היינו? אנחנו בפרק ג' בסדר. טוב, אז יש לנו את עתניאל בן קנז, אחי קטון, חלב הקטון ממנו, ותהיה עליו רוח אדוני וישפוט את ישראל, ויצא למלחמה, ויתן אדוני בידו את כושן רשתיים מלך ארם, ותעוז ידו על כושן רשתיים. שימו לב, הכל פה, מה שנקרא איזושהי, תנועה של מסגרת ואחרי זה תוכן. ותהיה לה רוח השם וישפוט את ישראל ויצא למלחמה. כאילו, או לפני כן, ויקם להם הושיע ויושיעם, אומרים אחרי זה את השם שלו. כאילו יש פה, העסק עובד, יש פה כאילו מערכת שעובדת. וגם פה רוח השם וישפוט את ישראל, רגע איך, אחרי זה מתארים פיזית ויצא למלחמה ויתן השם בידו את כושן רשתיים. אפשר להגיד גם, ותהיה עליו רוח השם ויצא למלחמה ויתן לו ידו, וישפוט את ישראל כאיזשהו סיכום. לא, וישפוט את ישראל כמעמד הוא נקודת מוצא, ואחריה יש את הפירוט, ויתן השם בידו את כושן רשתיים. שימו לב, זה בידו, זה לא נס, זה לא בידו. הוא חזק, הוא פועל, הוא עושה, ותעוז ידו על כושן רשתיים. ותשקוט הארץ 40 שנה, וימות עתניאל בן קנז. ויש פה עוד דבר מאוד מעניין. כן? ש... מאיזה שבט הוא? שבט יהודה. ולמה זה קשור? מי יעלה לנו בתחילה להילחם בכנעני? שבט יהודה, נכון? שבט יהודה מגלם את ה... הייתי אומר, את ספר שופטים במקום הגבוה שלו. זוכרים את פרק א', שמתחיל משבט יהודה ונגמר באיזה שבט אשר זה היה? מי היה השבט האחרון? דן? או דן היה לפני האחרון, רגע אחד. נפתלי להוריש. כן, נכון, נפתלי. נפתלי להוריש. אשר, לא, רגע, איפה דן? לא. בבני דן, נפתלי ואחריו דן, זהו. דן, נכון, הוא מאסף לכל המחנות, אולי בהקשר הזה. ודן מגלם את ה... להיות יחד איתם, ויהודה במקום הגבוה, וגם בשופטים רואים לפחות איזה נקודת מוצא כזו. אגב, מי השופט האחרון? שמשון, איזה שבט הוא? יהודה ודן, חיבור ביניהם, נכון? גם וגם. אביו משבט דן, ואימו משבט יהודה, אם אני לא טועה, אני חושב. בכל אופן, ככה, יש אמירה של חז"ל, אבל הוא גם... גם וגם. טוב, אז... נכון. הביטוי, על פניו, שואלים אותו, מי אתה? אני קושן, רשעתיים. לא נראה שככה הוא היה מזדהה. טוב, זה... אז התשובה, אני חושב, זה באמת חיווי מקרי, באמת לא חשבתי על זה, שאלה טובה. אבל על פניו, יש פה איזה כמו ציון של קושן שמגלמת איזה רשע עולמי. ושימו לב, זה באמת מעניין, כאילו מה הם רוצים פה? מה קושן עושה פה? מה איבדתם פה? יש פה איזה מפגש לא עם הגויים סביבנו, אלא עם איזה יד ארוכה של משהו שבא מהמקום של הרשע העולמי שמשתלט על ארצות רחוקות ממנו ובא לפה וכובש. אז הביטוי רשעתיים אולי מגלם את את המקום הזה של הרשע. בניגוד למישהו שגר לידך וזה יחסי כוחות, הכנעני גר איתך ומי שולט. בסדר, זה מאבקים מקומיים שיש בהם הרבה היגיון, יש הרבה סיבות לריב כשנמצאים שני עמים עם זהויות אחרות וכל אחד נלחם על המקום שלו ויש כל מיני הסברים והקשרים. אבל פה הקושן רשעתיים בא מאיזה מקום לא מתבקש, ואז הוא באמת, כמו שאמרתי, איזשהו רשע עולמי. אבל באמת יש פה הערה טובה שאני נותן כיוון, אני חושב שהוא אמיתי, אבל יותר ממה שאמרתי אפשר לומר פה. בסדר, טוב. אז טוב, עד כאן באמת עתניאל בן קנז. שימו לב, אחרי המכה שלו, ותשקוט הארץ 40 שנה, זה הרבה זמן, נכון? אתה עושה איזושהי פעולה, תראו לעצמכם היום, עושים איזו פעולה חזקה, עשינו פעולה חזקה בעזה, כמה זמן זה מחזיק?
שבועיים.
פה נותן מכה 40 שנה. מה רואים? שזה אחיזה גדולה, זה היה חזק, זה היה משמעותי, נכון? משהו שאחריו, כולם מכבדים את הנוכחות שהייתה, ובאמת התיאור הזה של ותשקוט הרבה שנים, זה משהו שהוא נמצא יותר בתקופה הזאת, וגם זה מאוד מעניין לקחת את המספרים בהמשך ולראות פה איזושהי תנועה. אגב, אני הייתי מאוד שמח אם מישהו היה לוקח על עצמו לבנות טבלה במחשב של נגיד כמה פרמטרים אפשר לבנות אותם. עכשיו, אם מישהו רוצה לעשות את זה, זו עבודה פשוט לא מסובכת. אפשר, אנחנו כל פעם, אנחנו עכשיו, אני ככה עושה את החשבון קצת בעל פה, אבל לקחת טבלה, לראות את השופטים, ואז גם פה, גם ברמה של תיאורי שלד של השופט, בלי הסיפורים, השלד של השופט, ולראות את הנתוני, כמו שעשיתי על פרק א', אתם זוכרים את הטבלה, לעשות טבלה מעין זו, ואז יש לך את עובדות יסוד, ואתה יכול ממש לראות את התהליך דרך כל מיני פרמטרים. נכון? יש פה מישהו רוצה... מה? טוב, יופי. אז אנחנו... אם יהיה לך, אני מקבל את זה באימייל, בשמחה רבה.
כן, תרגל האינטרנט.
מה?
תרגל האינטרנט.
טוב, אז גם נקבל את זה בשמחה רבה. תראו, אז אני עשיתי את זה במקום אחד. אני חושב שלא נספיק עכשיו ממש, אבל אני אתן לכם רק את קצת עקרונות. יש לכם את הדף מולכם, בואו תראו איך הדברים מדברים בעד עצמם. שימו לב. לקחנו פה את עתניאל בן קנז ואת אהוד בן גירה אחריו, ובואו נראה מה מתחולל ביניהם, מה הפער, מה היחס ביניהם. אז קודם כל רואים פה את השלד הדומה. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם, ואז ויסיפו בני ישראל לעשות את הרע בעיני השם. וימכרם ביד קושן, ויחזק השם את עגלון מלך מואב על ישראל, על כי עשו את הרע בעיני השם. והנה אנחנו רואים מה, שיש פה הרבה תיאורים שנמצאים אצל עתניאל, ולא נמצאים כאן, נכון? וישכחו את השם אלוהיהם, ויעבדו את הבעלים, ויחרף השם בישראל. לא נמצא אצל אהוד בן גירה. אחרי זה יש תיאורים באהוד בן גירה, ויאסוף אליו את בני עמון ועמלק, וילך ויך את ישראל, וירשו את עיר התמרים. כאילו, אין את זה בצד ימין, הפעולות שלהם. יש הרבה תיאור של חטא בצד ימין אצל עתניאל, ואין תיאור של חטא, רק ויסיפו לעשות הרע. הקדוש ברוך הוא כועס, ואי חרף השם בישראל, ואין כעס כזה אצל אהוד בן גירה. אני שואל את הקדוש ברוך הוא, למה אתה לא כועס? על פניו הם עשו אותו דבר, ויסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, איפה הכעס? ופה וימכרם, ופה ויחזק, הוא לא מוכר, אלא הוא בשטח הוא מחזק מישהו, ואז קורה משהו. וגם המישהו הזה עושה משהו יותר קשה על פניו. ויסוף אליו בני עמון, וילך ויח את ישראל, וירשו את עיר התמרים, הם מוחזים פה. ויעבדו בני ישראל את עגלון, 18 שנה. שם זה 8 שנים, פה זה 18 שנה, יותר חזק. ואז ויזעקו בני ישראל אל השם, בשניהם זה אותו דבר. אבל מה? שימו לב שאצל עתניאל, ויקם השם הושיע לבני ישראל ויושיעם, ואילו פה, ויקם השם להם הושיע, מה לא כתוב? ויושיעם. למה? כי הוא עוד לא הושיעם. זה לא פשוט כל כך להושיע, זה לא הוקוס פוקוס, נכון? משהו פה קרה, העסק פה כבר יותר מורכב, יותר כבד. ואז ויקם השם להם הושיע, את אהוד בן גירה בן הימיני, איש יתר יד ימינו, וישלחו בני ישראל ביתו מנחה לעגלון מלך מואב, הנה רואים שזה הרבה יותר מסובך. עגלון לוקח וכן הלאה, ונכנסים פה לתהליך ארוך טווח, שהוא הולך ועושה מעשה, הורג את המלך באיזשהו תחכום, ובא לעם, מה?
מסך תחכום, זה לא כאילו, אתה יכול לבוא לי, לכן
נקדם. נכון, זה לא... אחריי, ניגשים, מכים, חוזרים, הכל סגור, הכל תפור. מצד שני, אז כן, צריך תהליך יותר ארוך. מצד שני, ותיכנע מואב ביום ההוא תחת יד ישראל, ותשקוט הארץ. וואו, אז מה זה? אז למה שתקה 80 שנה? אז בואו נלך רגע אחורה. נקודת המוצא אמרנו, בעתניאל בן כנז, עושים את הרע בעיני השם, וכתוב מה? ואי חרף השם בישראל. זאת אומרת, אתם עכשיו עוזבים אותי, אז יש חרון אף. אצל אהוד בן גירה, למה אין חרון אף? לא עזבנו אותך עכשיו. מה זאת אומרת לא עזבתם עכשיו? ההורים שלנו עזבו אותך. אנחנו לא עזבנו. ויוסיפו. לא הוספנו שום דבר. אני גדלתי באבא שלי מרד, אבל אני לא מרדתי. אני תתה לי, הולך אחרי אבא. עשיתי מה שאבא אמר. נכון? ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, זה ממש תיאור של כוח האנרציה. ואין פה שום תיאור של תוספת, של משהו במרידה או בהתרחקות מהקדוש ברוך הוא. בעולם הרוחני עוד לא הגענו למצב של השחיתו מאבותם, אם אתם זוכרים שמתואר בפרק ב', אלא זה המשך. טוב, אז גם איחר אף השם בישראל זה לא הגיוני, כאילו, מה פתאום שהוא איחר? אין על מה לכעוס, נכון? אז זה דבר ראשון. מה? אני מבין שיוסיפו בציר הזמן, לא ויוסיפו עוד עבודה זרה, אלא ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויוסיפו עוד, במובן הפשוט. אתה שואל ויוסיפו, לא, לפי דבר, לא, זה לא, אם זה כמוך, ויוסיפו רע על מעשיהם או משהו כזה, כאילו איזשהו תיאור, ויוסיף לעשות את מה שעשה, וזה היה רע. כאילו, תוספת עשייה, אין פה תיאור של עצימות גבוהה יותר, או... כי צריך להבין, עבר דור, עכשיו אתה מתאר דור חדש. כאילו, אם היית מתאר את אותם אנשים, בוא נחשוב רגע אחד. אם אני מתאר את אותו דור, את אותה תקופה, אומר, הוא עושה ככה וככה, והוא מוסיף, לא, זה גם, מוסיף לעשות את הרע, זה ממשיך לעשות את הרע. זה ממשיך, זה לא, יש מצב של תוספת, אבל איך אומרים תוספת של רוע? ויוסיפו רוע או משהו כזה. ויראו, גם יכול להיות. וישחיתו מאבותם, זה ביטוי שהמקרא בחר. פה מדברים על הדור הבא, ואומרים, מוסיפים לעשות את מה שהדור הקודם עשה, וזה את הרע. בכל אופן, אז בחלק הראשון, אם כן, כעס, ואין אותו בחלק השני. בחלק השני, הם כבר יותר בפנים, הם כבר היו עבדים להם בפעם הקודמת, והקדוש ברוך הוא, שימו לב, כבר לא מוכר אותם באיזשהו אופן מלאכותי, אלא משהו מבפנים כבר נפול. ויחזק השם את עגלון מלך מואב, הוא נותן כוח להם, ועגלון מלך מואב אוסף את בני עמון ועמלק ובא עליהם. משהו במציאות הולך בעצימות. לא שהקדוש ברוך הוא מוכר אותנו, לאומות העולם שהם כאילו חלשים ביחס אלינו, הוא קושן רשתיים, אבל פה הוא יוצר איזושהי מערכת משקלות שהם יותר חזקים, ואז אנחנו באמת נמצאים עמוק יותר בתוכם. ואז באמת הרבה יותר קשה להרים את העגלה כמו שראינו. אבל יש פה דבר מאוד מעניין. אחרי שיהוד עושה את מה שהוא עושה, דווקא מהמקום הזה, פתאום יש לזה רושם גדול, יש לזה אחיזה מאוד גדולה במציאות. אנחנו צריכים לעצור כרגע, ואני משאיר את זה כשאלה, שהיא לא מתבקשת מאליה, אבל אני חושב שיש לנו כבר איזה קצה חבל קצת להבין, שיש פה ציר נוסף, אולי בציר הזה קורה משהו ש... פעמים שיש לו השפעה יותר גדולה מאשר איזה משהו שמלמעלה, והוא ניסי קצת והוא גבוה, וכבו לא כן פולטו קצת. פה יש אולי משהו שבולעים אותו בצורה יותר מורכבת, אבל אולי גם לפעמים יש לו אחיזה קצת יותר ארוכה, וזוהי הזמנה לנסות להבין מה קורה פה. ברכת השם אליכם.